ברגר, ראש מרכז הישגים. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. הוא נפתח הערב בנושא החרדות. החרדות זה כשמופיעים ארבעה מתוך הסימפטומים הבאים שנציין: פעימות לב במהירות, הזעה, רעד, תחושת קוצר נשימה, מחנק, תחושת מחנק, כאבים בחזה, בחילה, מצוקה בבטן, תחושת סחרחורת, תחושת אי יציבות, תחושת ניתוק מהמציאות, פחד מאובדן שליטה, פחד מאיבוד שפיות, פחד ממוות, צמרמורות, הבזקי חום, גלי חום בתוך הגוף. ארבעה מתוך התסמינים האלה שמתעוררים כל כמה זמן, בערך פעם בחודש, הם כבר מעידים על חרדה באופן קבוע שהאדם סובל ממנה. אלה הם תסמינים שכשהם מתחילים תוך 10 דקות, הם יכולים להגיע לרמת C בהרגשת המצוקה. הרגשות האלה יכולים להגיע בהרבה התקפי חרדה כשאדם פוגש את הנושא שמעורר אצלו חרדה. אחד מתוך 5 אנשים בעולם כנראה יפגוש במהלך החיים שלו התקף חרדה. אבל מתי זה ייחשב כהפרעה? כשזה כבר פוגע בשגרת החיים של האדם. כי זה חוזר ונשנה פעם אחר פעם באופן לא צפוי בשגרת החיים של האדם. זה קורה לפחות כפי שאמרנו פעם בחודש. וגם במהלך החודש האדם באופן קבוע חושש מתי התקף החרדה יגיע. יש לאדם מתי ההתקף החרדה יחזור. יש לו גם שינויים משמעותיים בחיים שלו בעקבות אותם התקפי חרדה. לדוגמה, הוא נמנע ממפגש באופן קבוע עם דברים שהיה עושה אותם בעבר שלו. לפעמים החרדה היא בגלל הימצאות במקומות שקשה להימלט מהם. לדוגמה, הוא נמצא בחברת הרבה אנשים, זה נקרא אגרופוביה. אדם נמצא במקום בו הוא מאמין שאם תהיה לו בעיה באותו מקום, אף אחד לא יוכל לעזור לו. בושה גדולה אם יקרה לו שם בעיה. לדוגמה, הוא נמצא בתוך קהל, או שהוא נמצא בתחבורה ציבורית, הוא חושש שמא יקרה משהו רע, ואז כמובן, מי יוכל לעזור לו? אף אחד לא יוכל לעזור לו. והוא ינזק, בזה הוא מאמין. זה לא אמיתי, אבל הוא מאמין. הרבה אנשים סובלים מכל מיני הרגשות כאלה של קצב פעימות לב מהיר, הזעה, רעד בגוף, בחילות, סחרחורת וכדומה. אבל לא כולם נכנסים להתקף חרדה. ולמה? מהם ההבדלים בין בני האדם? לא כולם נכנסים להתקף חרדה, למה? כי רוב האנשים, כשיש להם מחשבות קיצוניות, הם יודעים לא להיבהל מאותן מחשבות, הם יודעים שזה לא באמת אמיתי, אמנם זה תוקף אותם, אבל זה לא באמת אמיתי, עדיין מהדהד אצלם ברקע המחשבה, מחשבה אחת קיצונית, אני הולך להשתגע, יש קצב פעימות לב מהיר, אולי יש כאן סכנה, אבל בד בבד גם כן מהדהדת מחשבה הגיונית יותר שאומרת שכנראה אין כאן בעיה אמיתית. אבל האדם עם התקף חרדה, הוא לא מגיב כך, הוא נבהל מהמחשבות האלה, מהרגשות האלה, הוא מתייחס לזה כאל אזעקת אמת. רוב האנשים כאשר מרגישים הרגשות כאלה מבינים שזה איזושהי הרגשה, אבל לא צריך להתייחס להרגשה כל כך הרבה. אדם שסובל מהתקפי חרדה זה אדם שיותר מדי מאמין להתקפי החרדה שלו, הוא יותר מדי מתרגש מההרגשות. הוא יותר מדי מרגיש את קצב פעימות הלב שעולה, וזה מתפרש אצלו כאזעקה, שמשהו רק קורה. אבל זוהי רק אזעקת שווא, ושהרי שום דבר לא קורה ברמת העובדות, רק ברמת ההרגשות. האדם נעשה רגיש מדי, מתייחס יותר מדי לרגשות שלו. זה לא סיבה להתגאות, זה סיבה לסבל. יש לו פחד יותר מדי להרגיש רע. יש לו פחד מהרגשות שליליות. כלומר, שינוי גופני כמו קצב פעימות לב מהיר או סחרחורת או עזעה וכדומה מתפרש אצלו כסימן לכך שמשהו רע הולך לקרות. והעובדה הזו היא בטעות יסודה, אבל ההרגשה שלו פועלת. אמנם בצורה לא נכונה, אבל כך היא פועלת. ההרגשה שלו וההסבר שהוא נותן להרגשה, זוהי טעות, זוהי זקת שווא, אבל הוא בטעות מאמין למה שהוא מרגיש ולמה שהוא מבין מתוך מה שהוא מרגיש, זוהי מסקנה רגשית מוטעת, שהרי שום דבר רע לא יקרה לו. אבל הוא רק מרגיש כך, זה לא אמיתי, וככל שאדם חווה יותר את כפר הרדה, הוא נעשה רגיש יותר ויותר. ערני לכל הרגשה ונבהל מכל הרגשה. הוא מבלבל בין הרגשה ובהלה, לחץ ופחד, לבין עובדה. בעובדה שום דבר לא יקרה, והרגשה הוא מתרגש יותר מדי. מעגל הרגשות הזה שלפחד מהפחד, לפחד יותר מדי, להיות רגיש יותר מדי לכל הרגשה, מכניס את האדם לאותו מקום שלילי, כי ככל שהוא נבעל מהפחד, מהחרדה, שמה הוא ירגיש את החרדה, הגוף שלו מפעיל יותר את הרגשות שהוא רוצה להימנע מהם. וכך הוא לא יוצא מאותו מעגל קסמים שלילי, האדם נעשה יותר ויותר עירני לשינויים גופניים שלו. וזו לא בשורה טובה. זוהי בשורה לא נעימה, זה חלק מהבעיה של האדם. יש אנשים שמתגאים שהם רגישים מדי, אבל בהרבה מקרים זו חלק מהבעיה שלהם. טוב להיות רגיש, אבל רגיש מדי, הדגש של המילה מדי, זוהי בעיה. כי זה מה שמוביל את האדם להתייחס יותר מדי לרגשות שיש לו בחיים. ובכך האדם נאבד בין הרגשות לבין העובדות. אדם לדוגמה רץ אחרי אוטובוס, ואז יש לו קצב פעימות לב מהירות. הוא מבין שזה בגלל הפעילות הגופנית, הוא יתאמץ. אבל אצל האדם הרגיש יותר מדי אומר לעצמו, נכון, רצתי, אבל זה לא רק בגלל זה, וגם בגלל דברים נוספים, אולי עוד מעט תהיה התקף לב. וכך האדם מתעורר לחרדם. הוא יותר מדי מתייחס לרגשות האלה, והוא בלחץ מהרגשות שהוא מרגיש. בהרבה מאוד מקרים יש לבני אדם כאלה תבנית חשיבה, הנחת יסוד שגויה על החיים שלו, מאפשרת לאנשים אלה לחיות כראוי. מהי אותה תבנית חשיבה? לדוגמה, תבנית חשיבה שאומרת חשוב תמיד להיות בשליטה, או חשוב תמיד לדעת במדויק מה קורה ומה יקרה. אם לאדם אין את ההרפיה וההכנעה בחיים לדעת ולהפנים שלו הכל בידיים שלו והרוב לו בידיים שלו, כך האדם רק משמר את הפחד והחרדה יותר ויותר ומתקיים בו. מה שהוא מפחד ממנו זה מה שבא לו, כאשר יגורתי בא לי. החרדה מביאה עוד חרדה, אבל זה רק בהרגשה שחרדה מביאה עוד חרדה. הרגשת החרדה מביאה עוד הרגשת חרדה. אבל הרגשת חרדה לא מביאה עובדות אמיתיות של נזק אמיתי. כאשר יגור אותי בא לי, הכוונה היא שכשפחדתי, אכן בא לי. לא המציאות המזיקה. שום דבר רע לא יקרה בגלל החרדה. החרדה מביאה עוד חרדה. כאשר יגור אותי בא לי, מה בא לי? החרדה. חרדה מעוררת עוד הרגשה של חרדה, אבל החרדה לא מעוררת משהו במציאות שיקרה. אדרבה, 70% מהדאגות של האדם בכלל לא עתידות להתממש. אם ניקח 10 דאגות שיש לנו ונכתוב אותם על דף, נשים במגירה ונסתכל רק עוד חצי שנה, נראה ש7 מתוך 10 הדאגות כבר לא רלוונטיות. אולי הגיעו חדשות, אבל אלה כבר לא רלוונטיות. אם כן, כאשר יגורתי בא לי, החרדה לא מייצרת עובדה אמיתית, החרדה לא מייצרת מציאות רעה, החרדה מייצרת עוד חרדה. פחד מייצר פחד, אבל פחד לא מייצר בעיה אמיתית שבגללה צריכים לפחד. אדם שחרד מפעילות כסף פעימות הלב שלו, החרדה מעוררת עוד חרדה. כאשר יגורתי בא לי, מה בא לי? עוד הרגשה. אבל במציאות, בעובדות, שום דבר רע לא יקרה. האדם מפחד שמה יאבד את השפיות שלו. מה יהיה? עוד פחד שמה יאבד את השפיות שלו. כאשר יגורתי בא לי. אבל האם האדם יאבד את השפיות שלו? התשובה היא בהחלט לא. כאן חשוב לומר שהרבה אנשים שסובלים מחרדות בהווה, זה גם מושפע מילדות קשה. הרבה ביקורות והשפלות של ההורים, או דמויות סמכותיות. כשההורה אומר ביקורת, כמה זה משפיע על הילד לרעה? בעיניים של ההורה לא הרבה. אם נדרג את זה מ-1 עד 10, אז ברמה 1 או 2, אבל בעיניים ובהרגשה של הילד זה ברמה 7 ו-8. כשזה נעשה הרבה מדי פעמים, הילד מפחד יותר מדי ונעשה רגיש מדי, הוא מנסה להבין מה קורה, מה גורם רע להורים, מה לא נעים להם. הוא נעשה רגיש מדי, עירני מדי, רגיש יותר מדי, לחפש איפה יש טעות, איפה הוא לא פועל כראוי, איך הוא יהיה מושלם, האם הכל בשליטה. זוהי גישה, זוהי הכשרה והכנה טובה לחיים של חרדות רבות מאוד. לבני אדם שסובלים מחרדות יש הנחת יסוד שאומרת, אדם חייב להיות בשליטה כל הזמן, הוא חייב להיות מושלם, או כל מיני מערכות חשיבה, כאלה שרק פוגעות באדם, לא בריאות ולא מאפשרות. שהרי המשנה פרקי אבות אומרת, מצד אחד לא עליך המלאכה לגמור. אדם לא יכול להיות אחראי לתוצאות של החיים שלו, כמו שהוא רוצה, כמו שהוא שואף. הוא יכול לעשות מאמצים רבים, אבל הוא לא יכול להגיע לתוצאות שהוא רוצה, מכיוון שלא עליך המלאכה לגמור. אמנם נכון, הוא לא בן חורין להיבטל מהמלאכה, אבל לא עליך המלאכה לגמור. האמונה הזו, הנחת היסוד הזו, שהוא צריך לגמור ולעשות הכל לבד ולהגיע לתוצאות והכל בידיים שלו, זה משפיע על האדם ומוביל לחרדות. לא פלא שמבחינתו העולם הוא מקום מסוכן. כי מה צריך להיות כדי שהעולם יהיה מסוכן בעיניים שלו? שהעולם לא יתנהל כמו שהוא מתכנן. מה הסיכוי שהעולם יתנהל כמו שהוא מתכנן? מאוד נמוך. כך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא פרנס אותנו בהתר ולא באיסור. לא רק מותר ואסור, אלא היתר מלשון משוחרר, אסור מלשון כבול, פרנס אותנו בהתר, שנאמין שמקור הפרנסה הוא מותר משוחרר. אין רק מקור פרנסה אחד, אין רק מקום עבודה אחד. אם עדיין בעד מקום העבודה שלו, הוא מותר בדעתו, הוא משוחרר בדעתו להבין שיש גם מקורות אחרים. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל במקום אחד. החפץ חיים פעם אחת הגיע אליו אדם אחד, הסוס שלו מת, הוא בכה, הוא הרי המסיע אנשים, הכל למקום עם העגלה שלו, והסוס מת. מה יהיה כעת? החפץ חיים בכה גם כן, הוא בכה כי הסוס מת, והחפץ חיים בכה מכיוון שהוא מאמין שהסוס הוא מקור הפרנסה שלו. פרנס אותנו הקדוש ברוך הוא בהתר, בדעה משוחררת, מותרת, ולא באיסור, בדעה כבולה, אסורה, ומחוברת רק למקור פרנסה אחד בדעתה המוגבלת, של האדם. אם כן, הורים שלוחצים יותר מדי על הילדים, יכולים להשפיע לרע כשם בטעות בלי לשים לב, מעבירים באופן קבוע מסר שאתה הילד צריך להיות מושלם כל הזמן. המודעות לכך שהאדם, מה שהוא מרגיש, זה עודף הרגשה ולא מתאים לעובדות, זוהי מודעות שתעזור לאדם להשתחרר מהחרדות. להבין שזוהי הזקת שווא, שהרגישות יתר של האדם היא זו שמובילה אותו לחרדות, להתייחס יותר מדי לרגשות שבגוף שלו. הניסיון לשלוט ברגשות, להרגיש טוב כל הזמן, רק הופך את האדם לחרדתי יותר ויותר. כמה שיוכל האדם יותר ויותר לסבול את החרדה, לשאת אותה, לשהות בה, היא פחות תהיה. ככל שינסה לברוח, ממנה היא תהיה יותר ויותר. ללמוד נשימות הרפיה, גם זה יכול לעזור פעמיים ביום, 5 דקות כל פעם. זה עוזר לאדם להרפות. כמו היינו אומרים, להיכנה, להרפות, להפנים, לא הכל בידיים של האדם. יכול מאוד לעזור לאדם להבין שהרגשות של האדם שקשורים לחרדה, הם לא רגשות שאכן משקפים את המציאות. וזה אחד הדברים הקשים להקל. שהנחות היסוד בסגנון של אני חייב שהכל יהיה בשליטה, זה חלק גדול מהבעיה. להרפות ולוותר ולומר, גם אם הרוב לא יהיה כמו שאני רוצה, עדיין אפשר לחיות חיים ראויים. אבל ההרגשה אומרת, לא, מה פתאום? אם החתן לא מתנהג כראוי, אם הבת לא מתנהגת כראוי, אם הכלה לא בסדר, אם ההורים מאשימים, אם העבודה לא מפרגנת, איך אפשר לחיות חיים ראויים? זוהי גישה שהיא פוגעת באדם, דווקא כאשר האדם מרפא. הרפיה, לא הרפיה שמייצרת אדישות לחיים, אלא עשייה בריאה. מצד אחד עשייה, אבל לא לחץ. מצד אחד האדם במנוחת הנפש ושלווה, שיודע שלא הכל בידיים שלו, הוא רק יעשה מה שהוא יכול בתוך נסיבות החיים, שאותם מייצר הקדוש ברוך הוא לאדם. כי האדם לא יכול לייצר לעצמו יותר מדי את תנאי החיים שלו. ההרפיה היא תכונת הנגד שמרפא את הלחץ והחרדה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם המאזינים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
הוא חי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
קול חי בקונצרט חזנות נדיר ומיוחד לזכרו של הדוקטור מרדכי סובול זכרו לברכה בהשתתפות גדולי החזנים ובניצוחו של אופיר סובול מנחה מנחם טוקר האירוע יתקיים ממרצה השם ביום ראשון הקרוב ב-8 בהיכל התרבות בפתח תקווה כרטיסים ניתן לרכוש באתר ההיכל או בטלפון 03-91-25-222
מי מאיתנו לא היה רוצה להיות מאושר יותר, בריא יותר, משוחרר יותר מכל מיני מחשבות שמטרידות אותנו? שלום, מדבר יצחק פנגר. אני מאמין שבעזרת השם הכל אפשרי. אין אתגר שאי אפשר לצאת ממנו, או לפחות להקל עליו. צריך לקבל כלים. אני רוצה להזמין אתכם לחוות איתי יומיים של סדנת FHT אינטנסיבית. ללמד יחד דמיון מודרך, ריפוי מגע יד, התמודדות עם חרדות, ריפוי דרך סליחה וכלים מעשיים לשדרג לעצמנו את החיים ועוד. להתראות.
לפרטים התקשרו 055-67-64-641 מספר המקומות מוגבל 055-67-64-641
בחודש אלול שערי שמיים נפתחים נשים יקרות תנועת אל המעיין ועיריית חולון מזמינים אתכן לערב מרגש ועוצמתי בו נפתח יחד שערי שמיים עם הרב יגאל כהן הרבנית ימימה מזרחי ומעמד הפרשת חלה עולמי מופע קירוב לבבות מיוחד דין דין אביב מארחת את הזמרת יובל דיין יום שלישי י' באלול 10 בספטמבר היכל טוטו חולון שדרות ירושלים 220 חולון פתיחת שערים בשעה 7:30 בערב מחיר כניסה 10 שקלים בלבד לאן כוכבית 8780 כוכבית 8780
כנס הדיירים הגדול להתחדשות עירונית בירושלים בואו לשאול את כל השאלות ולקבל מידע מקצועי מקיף בנושא תמ"א 38 ופינוי בינוי ובעיקר הבטיחו את זכויותיכם זה קורה ביום שני הקרוב בשעה 4 במלון רמדה הכניסה חופשית בהרשמה מראש חייגו עכשיו כוכבית 6738 כוכבית 6738
מוישי, ינקי ואפילו שרלה יודעים כבר איך הם יגיעו ללמוד תורה בחיידר ובבית הספר אבל יותם, כפיר ואלינור ועוד אלפי ילדים רוצים ללמוד תורה בחינוך תורני, אבל אין להם איך להגיע לתלמוד תורה ולבית הספר. עכשיו, בשנת הלימודים הזו, כשאתם לוקחים את הילד שלכם ללמוד תורה, אתם יכולים לאמץ ילד ולקחת גם אותו ללמוד בחינוך תורני. התקשרו עכשיו לקרן ההסעות ועוד ילד יהודי יזכה בזכותכם להגיע יום יום להתפלל, ללמוד תורה ולהתחנך בדרך ישראל סבא. מאמצים עכשיו ילד בקרן ההסעות וזוכים לברכת גדולי ישראל שילדיכם יצליחו בלימודים בשנת הלימודים הבאה. 1-750-66-22 1-750-66-22
מרכז התעתים, רשת אופנה לגברים. מרכז התעתים, ככה מתלבשים היום. מרכז התעתים, עשרות דגמי חליפות ב-280 שקלים. שתי חולצות ושני מכנסיים ב-300 שקלים. מרכז התעתים.
כללית מושלם שוב מוזילה בשבילכם את מחירי הביטוח המשלים ואתם חוסכים מאות שקלים בכל שנה.
הקיצר, משתלם להיות בכללית מושלם.
כללית, הכי טובה למשפחה.
מיקסר מקצועי בשקל? כן, כן, קונים מוצרי חשמל בשיא החשמל והמיזוג ובוחרים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000
שיא החשמל והמיזוג
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343 רכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343 כוכבית 6343
שלום, שמי אלחנן, ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, החלטנו לנסות את שיטת הנוירופידבק. הגענו לאלפא בריין, מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפא בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. אלפא בריין סנטר, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
פעם בעשר שנים, המוזיקה עושה היסטוריה.
מצד העשור של כל חי וכל חי מיוזיק יוצא לדרך. הפקה חדשנית חסרת תקדים, בהשתתפות מיטב השדרנים, האמנים והשירים. גם אתם יכולים להשפיע ולקבוע את רשימת הלעיתים תש"ע עד תש"פ. חייגו עכשיו ל-039-039-039 שלוחה 9 ובחרו את שיר העשור שלכם. מצד העשור של כל חי וכל חי מיוזיק, בקרוב.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן, שלום.
אדם שמרגיש שאינו קורא לתפקד בבוקר, איך אפשר להרגיש טוב כדי להתחיל לעבוד כמו שצריך?
אדם שמרגיש שאין לו מצב רוח הבוקר, איך הוא יכול להתחיל להרגיש טוב כדי להתחיל לתפקד? זו השאלה. התשובה היא, בהרבה מאוד מקרים, עצם זה שאדם מחפש מה לעשות, עצם זה שאדם מחפש להרגיש טוב כדי להתחיל לעשות, זוהי הטעות. האדם לא אמור לחפש להרגיש טוב כדי לעשות. כי אם האדם יחפש להרגיש טוב כדי לעשות, הוא יחכה הרבה מאוד זמן, ולא בטוח שבסוף הוא יעשה. העשייה היא מביאה את המצב רוח, לא המצב רוח רק מביא את העשייה. ודאי שזה נחמד כאשר יש מצב רוח, ואדם קם, והוא מלא מרץ, מלא אנרגיה, מתפקד ועושה, זה דבר נהדר. אבל לא כדאי לסמוך על זה. כדאי יותר לפתח תכונה של משמעת עצמית ועשייה, למרות שאין לאדם את הרגשות, והוא מתחיל, והוא עושה, והוא פועל, ואחר העשייה תבוא ההרגשה. הנחת היסוד היא שהאדם אמור לקום בבוקר ולהרגיש טוב. ואם הוא מרגיש טוב, אז הוא פועל בצורה נהדרת. הנחת היסוד הזו, זו הנחת יסוד שהיא בטעות יסודה. היסוד שלה הוא לא נכון. האדם לא אמור להרגיש טוב כדי לתפקד. האדם אמור לתפקד כפי שהוא מבין שהוא צריך לתפקד, ולאחר מכן יבוא הרגשות. אין כאן מטרה להתעלם מהרגשות, עד רבה, ליצור אותם. להתעלם מהרגשות, זה הכוונה היא שהאדם מרגיש רע ומתעלם מזה, ממשיך לתפקד. אנחנו כאן לא מתכוונים להתעלם מהרגשות. עד רבה, רוצים להפוך אותם להרגשה טובה. אז לכן אני לא מתעלם מהרגש כאשר אני פועל, למרות שאני לא מרגיש שזה כדאי, אני יודע שאני כעת עושה מעשה נכון. המעשה הנכון הזה, בהדרגתיות גם כן, העשייה עצמה, היא באופן טבעי מכניסה את האדם למעגל של עשייה. המעגל הזה הוא מלבה, מעורר את הרגשות, ואז לאחר מכן האדם יכול להתחיל לחשוב על כיוון של מעגל הקסמים חיובי, שאז גם הרגשות הם חזקים יותר, וכשהרגש הוא חזק יותר, החיובים, אז זה מהווה מנוע לעשייה מרובה יותר, והמנוע לעשייה מרובה יותר מביא לעוד רגש, ואז כבר נכנסים למעגל החיובי. בדרך כלל אנשים חושבים שמחכים להרגיש טוב. אנשים, לדוגמה, בדיכאון, זה בדיוק הבעיה שלהם, או זו אחת הבעיות שלהם. הם מה אומרים לעצמם? אני כעת מרגיש רע. מתי אני ארגיש טוב? כשאני ארגיש טוב, אז אני אתחיל לתפקד. מה קורה בינתיים? בינתיים מצטבר עוד יום ועוד יום ועוד יום, ויום ליום מצטבר לחשבון גדול של ימים של חוסר עשייה, ואז עד הרבה. האדם הוא מתרגל שלא לעשות, הוא מתרגל לאותה אדישות, הוא מתרגל לאותה אפתיות, הוא מתרגל לאותה כבדות, ואז, מהמקום הזה, עוד הרבה יותר קשה לתפקד. ואז האדם צובר כל מיני ריביות רגשיות של רגש שלילי, שהוא לא מצליח לפתור את זה, ואז הוא מגיע למסקנה, זה לא בשבילי, אני לא יכול, אני מתוסכל, אני מצוברח. מה צריך לעשות כדי שתרגיש אחרת? שיום אחד אני אתעורר עם מצב רוח חיובי. כדאי לדעת, היום הזה לא יגיע. לא כדאי לחכות לו בכלל. כשמחכים לו זו הטעות, לא לחכות ליום בוא נרגיש טוב. לא נרגיש טוב. נעשה ואז נרגיש טוב. האדם צריך לקחת אחריות על החיים שלו, על הרגשות שלו, על העשייה שלו. כמו רבי אלעזר בן דודאיה, אין הדבר תלוי אלא בי. גם להפעיל את הרגשות של האדם. אדרבה, זו הדרך לא להתעלם מהרגשות, לעורר אותם, לייצר אותם, להפעיל אותם, להשתמש בהם ככוח מניע ומנוע נהדר לעשייה של האדם.
אני מבין, תודה רבה לרב.
בבקשה. אנחנו נתייחס לעוד שאלה, משפחה ששואלת, יש להם קרוב משפחה שהוא חולה, במחלה קשה, רחמנא ליצלן, והם עוזרים לו ולא יודעים כמה לעזור לו, והם מרגישים שזה כבר מתחיל להיות קשה, אבל מצד שני הם לא יכולים שלא לעזור לו. השאלה היא, מה עושים? עוזרים, לא עוזרים, כמה עוזרים? הסביבה התומכת באדם החולה צריכה לשמור על עצמה וצריכה לשמור גם על החולה. בהרבה מאוד מקרים אנשים שהם חולים נמצאים במצב קשה, אפילו מצב סופני השם ישמור, נמצאים בתוך מעגל של, בהרבה מאוד מקרים, לא כולם, אבל בוא נדבר על מי שכן, נמצא בתוך מעגל של כעס וחרדה ודכדוך ותסכול, מגוון רחב של תחושות קשות. את התחושות האלה, האנשים האלה בהרבה מאוד מקרים הם לא כמו שאומר בעל חובת הלבבות, שהפרוש הוא אבלו בליבו וצהלתו על פניו, אלא הם יותר מקרינים את התחושות האלה, אולי לא במתכוון, אבל כן, הם מקרינים גם על אלה שתומכים בהם. לכן לא פעם, החולים האלה התלוננו דווקא על אותם אנשים שתומכים בהם בצורה המשמעותית ביותר, על הבעל, על האישה, על ההורים, על הילדים, בכך שהם, הם לא מספיק רגישים. הם לא מספיק מבקרים, הם לא מספיק מבינים את חומרת המצב, הם לא מספיק מבינים, זה מה שנקרא השלכה. האדם משליך את התחושות הקשות שלו דווקא לסובבים אותו. זה בהרבה מאוד מקרים, אגב, קורה גם בתוך בתים. לדוגמה, האישה יכולה לומר, בעלי הוא אדם בבית, ממורמר מאוד, מתוסכל מאוד, בחוץ הוא מחייך, הוא מפרגן, הוא נחמד, לא מכירים את ההבדל העצום שיש בין מישהו בבית למישהו בחוץ. בהרבה מאוד מקרים יש לבעל הזה, זו לא ההבחנה היחידה, אבל זו אחת ההבחנות שיכולות להיות, יש לבעל הזה תחושת מרמור ותסכול, מצב רוח מדוחדך. מה עושה האדם הזה? הוא כמו היינו אומרים, משליך את זה דווקא לאנשים הקרובים שלו, כי יש לו ידיעה שאומרת שאת הרגש הזה אני לא יכול לשאת לבד, לא יכול להסתדר איתו, לכן אני חייב שותף, שותף לרגש. על מי האדם יכול להשליך את הרגשות השליליים שלו? דווקא לאנשים הקרובים אליו. למה? כי הוא בטעות אומר לעצמו, הם בטוח יסלחו לי. הם תמיד יאהבו אותי. הם תמיד יקבלו אותי איך שאני. זוהי טעות. הם לא יקבלו אותו איך שהוא כל הזמן. אבל זוהי ההרגשה שלו, וזה ההסבר אולי לא מודע שלו, למה הוא דווקא משליך את כל המרמור והתסכול והאכזבה, דווקא לאנשים הקרובים אליו. כך גם כן לגבי אותו חולה, בהרבה מאוד מקרים הוא משליך את כל התחושות הקשות שהוא כבר לא יכול איתם. הוא לא יכול עם הרגש השלילי והתסכול והאכזבה והדכדוך וחוסר רוני והכאב הכרוני או הידיעה שיש כאן מחלה סופנית. במקרים כאלה קורה לא פעם שהסביבה, כמו היינו אומרים, נבלעת רגשית במצוקה של החולה ונגררת לניסיון לא פעם אפילו נואש להסביע את הרצון שלו ולתת מענה לכל צורך ולכל רצון, ודאי מתוך טוב לב ורצון לעזור. אבל בהרבה מאוד מקרים זה כבר פוגע בשגרת החיים של המשפחה, כל זה כדי למלא את הבקשות של החולה ולעמוד בציפיות שלו, שוודאי יש בזה ערך נהדר. הבעיה היא שיש לבחון את התרומה בראי הטווח הארוך. כלומר, יכול להיות שבטווח הקצר יש מלא מרץ, מלא אנרגיה לעזור, לסייע, לתמוך, אבל מה יקרה בטווח ארוך? טווח ארוך, האנשים כבר אין להם את הכוח, רצון, סבלנות, יכולת לעזור, לסייע. למה? יותר מדי קיבלו ביקורות, יותר מדי השפלות, יותר מדי מרגישים שהם משקיעים, במקום לקבל איזשהו תגמול, הם סופגים את ההפך. הם סופגים תחושות קשות ולא מקבלים אפילו את התודעה הבסיסית שעשויה להעניק להם כוח להמשיך ולעזור, אבל גם את זה הם לא מקבלים. ודאי שהיה נכון להדריך את החולה עצמו ולמד אותו להשתדל, גם אם זה קשה, להכיר טובה ותודה למסייעים שמושיטים לו עזרה ופותחים בפניו את הלב שלהם, את העשייה שלהם, את המעמד שלהם למענו. הם עושים. אולי הוא מרגיש שביחס לכאב שלו זה לא מספיק, אבל בכל אופן, אם הוא רוצה שיהיה עוד, המטרה היא לא לבקר ולפגוע, לא לבקר, להעליב ולפגוע בזליג, ולייצר זליגת אנרגיה ברצון לעזור של האנשים הקרובים אליו. אלא הפוך, לעודד, לפרגן, לחזק, לתת תחושה טובה, וככה מתאמץ, מרגיש שהוא מתוגמל, וכשאדם מרגיש שהוא מתוגמל, יש לו יותר מרץ, יותר רצון, ובאופן טבעי הוא יכול יותר ויותר לראות שהוא פועל ועושה, יותר ממה שאפילו נדמה לו שהוא יכול לעשות. אז זה לגבי החולה עצמו, אבל לגבי המסעים עצמם למען החולה, עזרה היא דבר חיובי, דבר נפלא, חסד, על זה עומד העולם. אבל כדי שלא רק על זה יעמוד העולם, אלא גם שהחסד יעמוד, שהחסד יתמיד, שהחסד יהיה יציב, חשוב גם לקבוע, לשמור על גבולות ברורים. מצוות ביקור חולים היא מצווה יקרה, אבל למען החולה, למען החולה, חשוב שהמבקרים ישמרו על עצמם וימנעו מלהגיע לאותם מצבים שמובילים לשבירה או לשחיקה. אבל אז הם אומרים, אני מרגיש רגשות אשמה, איך אני לא עוזר לאבא, לאמא, לאח, לאחות, לבעל, האישה. נכון? הרגשות אשמה מובנים. אבל הרגשות אשמה הם נבחנים בראי הרגע הזה. ברגע הזה אני מרגיש, אם אני לא עוזר בצורה מוחלטת, בצורה מושלמת, אז יש כאן בעיה, אני לא בסדר, אני לא מוסרי. אני בוחן את העזרה בראי הרגע הנוכחי. אבל יש להפסיק לבחון את העזרה כאשר יודעים שהעזרה צריכה להיות ארוכת טווח, רק בראי הרגע הנוכחי. יש לבחון את העזרה בראי החיים הארוכים יותר. אם עכשיו נצטרך לעזור חודשיים, חצי שנה, שנתיים, יש להתחיל ליצור מסגרת של גבולות. מסגרת ברורה שבה מעניקים נותנים, אבל לא להגיע לשבירה, לא להגיע לשחיקה. ולכן, בתקופות הראשונות של המחלות, של הקשיים של בני האדם, אנשים מתמסרים יותר, משקיעים יותר, מקשיבים יותר, אבל נשאבים יותר. ככל שחולף הזמן, המוטיבציה הולכת, פוחתת, הקושי הרגשי מתגבר, ואז דווקא כשהחולה כבר צריך ליותר עזרה, העוזרים, הסביבה התומכת, הם פחות נמצאים. הם יותר מדי קיבלו ביקורות, יותר מדי לא קיבלו תגמול, ולכן, בהרבה מאוד מקרים, עדיף מלכתחילה. להיות בבחינת חכם הרואה את הנולד, לשים את הגבול בשלבים היותר ראשוניים, לא כדי שהגבול יהיה למען הגבול, אלא זוהי מידת הדין כדי שיהיה חסד לאורך זמן, כדי שהעזרה תהיה רבה יותר. ולכן, מצד אחד, ודאי חשוב לעזור, לסייע, חובה, יחד עם זאת, לייצר מסגרת נכונה. נתייחס לעוד שאלה. איך האדם יכול לדעת שהוא עושה ההחלטה נכונה בחיים שלו? איך האדם יודע שהוא עושה החלטה נכונה בחיים? התשובה היא, הוא לא יודע. הוא לא יודע. אין אדם שיודע 100% שהוא עושה החלטה נכונה. למה? התשובה היא כי כל החלטה שהיא תלויה בידיעת העתיד, היא לעולם לא תהיה ברורה שהיא החלטה נכונה. למה? כי הנתון הכי חשוב תמיד חסר. זה הנתון שנקרא עתיד. אז איך אפשר לדעת שעושים החלטה נכונה? אז חיים עם ידיעה שלא עשינו בהכרח החלטה נכונה. אז איך אפשר לחיות כך? תשובה היא, ההחלטה הנכונה היא לא צריכה לנבוע מתוך ידיעת העתיד, אלא מתוך אופי נחוש של האדם. האדם, האם הוא עושה החלטה נכונה או לא, זה לא אמור להיות רק תלוי בידיעה האם כל תנאי החיים מתגמלים, והאם העתיד הוא 100% ודאי כמו שתכננתי. לא. החלטה נכונה היא צריכה להיות ממקום שאדם הוא נחוש בדעתו. אדם עכשיו עושה החלטה של ניסויים. תמיד יכול לומר, אולי היה אפשר אחרת. אדם בוחר מסגרת חיים, כולל, עבודה, חברה, קהילה, אולי יחל אחרת? אולי יחל אחרת, תמיד אולי יחל אחרת. האולי יחל אחרת זה מה שמונע מהאדם מלהתרכז במקום שבו באדם, זה מונע מהאדם להתרכז בחיים, בחוויית החיים שבה האדם נמצא בהווה, ולהפיק את המירב מאותו מצב שבו הוא נמצא. האדם בחר מקצוע מסוים, האדם בחר אישה, בעל, אז זה הזמן להתחיל לומר, זו הבחירה היחידה שישנה, לפחות פרק זמן מסוים, חודשיים, שלוש, חצי שנה, שנה, זה הבן אדם, זו החברה, זה העבודה, זה הכולל, זו המסגרת שבה אני אהיה בזמן הקרוב. כמה זמן? נקבע זמן, 4 חודשים. עכשיו 4 חודשים, אין סיכוי למשהו אחר. להתחיל להוריד את כל ההתלבטויות, כי ברגע שאדם מתלבט פעם אחר פעם, האם זו הבחירה הנכונה או לא, הבחירה הנכונה או לא, הבחירה הנכונה או לא, אז האדם לא מאפשר לעצמו לחוות את הבחירה הזו, לעולם לא יודע אם הבחירה נכונה או לא, כי כדי שאדם יוכל לדעת האם הבחירה שלו נכונה או לא, הוא צריך לחוות את הבחירה, ורק כשהוא חווה אותה, אז הוא יכול להעריך אותה, הוא יכול לבדוק אותה, הוא יכול לבדוק את הבחירה, אבל כאשר האדם, לדוגמה, בחר מקצוע מסוים, אז אומר, טוב, לא טוב, זה טוב או לא טוב, כמה זה טוב, איך זה טוב, מתי זה טוב, ככה בכל מהלך הבחירה שלו, לאחר מכן הוא לא מתוגמל מאותו מקצוע שהוא בחר. הוא אומר, כנראה זה לא בשבילי. זו טעות? אולי זה לא בשבילו, אבל זה ודאי לא נכון שהוא בדק, מכיוון שהוא עסוק רק בבדיקה, לא בחוויית המקצוע, לא בחוויית הבחירה. לכן לסיכום, איך האדם יודע שהוא עושה בחירה נכונה, הוא לא יודע, כי העתיד לא ידוע. ולכן כדי לעשות בחירה נכונה צריך האדם לקחת סיכון ולהגיד, זו הבחירה, כך זה נראה הגיוני, איזו חכם הרואה את הנולד, לפי ידיעת העבר ננסה לשער מה תהיה הבחירה הנכונה בעתיד, ומי כאן ואילך לוקחים סיכון למען הסיכוי, ומתרכזים במסגרת שאותה האדם בחר, במקצוע, בחברה, בקהילה, באנשים, מתרכזים, זה הבן אדם, זו המסגרת, זו החברה. מתרכזים, פרק זמן מסוים, חודשיים, שלוש, שנתיים, פרק זמן מסוים, מתרכזים, אין אפשרות אחרת. וכשהאדם מכניס לעצמו בראש, אין אפשרות אחרת, אז הוא מתחיל לחוות את הבחירה, וכאשר הוא חווה את הבחירה, אז הוא יכול לבדוק, האם זו בחירה נכונה או לא, כי הוא חווה אותה, לא רק משאר לעצמו בראש, כן טוב, לא טוב. אז זו הדרך לדעת האם האדם עושה את ההחלטה הנכונה. לא, מה יהיה בעתיד? אלא בעיקר מאיזה מקום נחוש ואיתן הוא מתרכז בהחלטה שלו. נצא להפסקה ובעזרת השם יד לאחר מכן חוזרים אליכם לשאלותיכם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
קול חי בקונצרט חזנות נדיר ומיוחד לזכרו של הדוקטור מרדכי סובול זכרו לברכה, בהשתתפות גדולי החזנים ובניצוחו של אופיר סובול. מנחה מנחם טוקר. האירוע יתקיים ממרצה השם ביום ראשון הקרוב ב-8 בהיכל התרבות בפתח תקווה. כרטיסים ניתן לרכוש באתר ההיכל או בטלפון 03-91-25-222.
מי מאיתנו לא היה רוצה להיות מאושר יותר, בריא יותר, משוחרר יותר מכל מיני מחשבות שמטרידות אותנו? שלום, מדבר יצחק פנגר. אני מאמין שבעזרת השם הכל אפשרי. אין אתגר שאי אפשר לצאת ממנו, או לפחות להקל עליו. צריך לקבל כלים. אני רוצה להזמין אתכם לחוות איתי יומיים של סדנת FHT אינטנסיבית. ללמד יחד דמיון מודרך, ריפוי מגע יד, התמודדות עם חרדות, ריפוי דרך סליחה וכלים מעשיים לשדרג לעצמנו את החיים ועוד. להתראות.
לפרטים התקשרו 055-67-64-641. מספר המקומות מוגבל 055-67-64-641.
היום כבר כולם יודעים, בשביל להיות איש פרסום יחסי ציבור לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד במשרדי הפרסום ובתפקידי שיווק פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. הרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
לשכת ממלא מקום ראש עיריית אלעד, הרב יהודה בוטבול, מזמינה אתכן נשים יקרות לכנס נשים ענק עם הרבנית ורד ציאני, שיתקיים אם ירצה השם במוצאי שבת, זין באלול, בשעה 8:30 בערב, באולם הספורט, רחוב אבטליון 3, אלעד. הכניסה חופשית.
שלום, שמי אלחנן, ביתי בשנות הבגרות שלה, כשהגיעה לתקופת מבחני הבגרות, היא אובחנה כחרדתית. ניסינו מספר טיפולים בחרדות שלא הועילו כמצופה. כשהבנו שהכל מתחיל בראש, החלטנו לנסות את שיטת הנוירופידבק. הגענו לאלפה בריין, מאז הכל הרבה יותר קל, ואת המבחנים היא עברה בצורה יוצאת דופן. אני ממליץ גם לכם לנסות.
המרכז לשיפור תפקודי המוח, אלפה בריין סנטר. טיפול לא חודרני, לכל גיל, טיפול שישנה את חייכם מהקצה לקצה. Alpha Brain Center, עם יותר מ-87% הצלחה, כי הכל מתחיל בראש. כוכבית 6252.
כמדי שנה מקיימת אגודת בית אברהם בראשות הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליטה מכירת סכיני כסף חדשים בערב ראש השנה. כידוע, סכין זו הועילה לשפע ופרנסה טובה באלפי בתי ישראל. תלפנו עכשיו כוכבית 6343, רכשו את הסכין המיוחדת של גדולי וצדיקי הדור והביאו ברכה אל ביתכם. כוכבית 6343, כוכבית 6343.
נמנעים מביקור אצל רופא השיניים? מפחדים מכאב והחוויה לא נעימה? מפסיקים לפחד מרופא השיניים? הגיעו למרפאת השיניים של דוקטור אברבוך ותוכלו לסיים את כל טיפולי השיניים ביום אחד. כל מי שמתמודד עם חרדות ופחד מכאב יוכל לקבל את הטיפול המתאים והיעיל ביותר. לפגישת ייעוץ חינם עם דוקטור אברבוך, חייגו 036-555-222 036-555-222 דוקטור אברבוך.
מבצע מדהים של כנפי נשרים טורס לגיאורגיה אטרקטיבית. 5 ימים ו4 לילות רק $550, כולל טיסות, מלון יוקרתי עם בריכה וארוחת בוקר בחשרות מהדרין. דווקא עכשיו, בתקופה הכי טובה שיש, אחרי הלחץ של הקיץ ולפני החגים, שהמחירים אז יהיו גבוהים במיוחד. תפתיעו את המשפחה ב-$550 בלבד. התקשרו כעת ל-052-712-4050. כנפי נשרים טורס, 052-712-4050.
עוד תוצאות מסקר ההורים הגדול שערכנו, ושימו לב, 54% מההורים שמחזיקים בסמארטפון לצורכי פרנסה שומרים עליו. תחזיקו חזק עם סיסמה. שמעתם? כן, יש הורים שעדיין חושבים שילדים לא יודעים לקלוט את הסיסמה, או שהם פשוט לא שמרו על הדרן.
מצטרפים עכשיו להדרן, כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל, גם חכם וגם שמור.
כשיש הדרן, לא צריך סיסמה.
בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב.
כן.
הרב, אני ממש נהנית מה שאתה מוסר, וגם אני שומעת את זה גם בבוקר.
תודה רבה.
ועכשיו אני רציתי, אני אגיד לך, יש לי בבעיה שכבר 3 שנים אני לא יכולה לפתור אותה. יש לי חתן שיהיה בריא, שהוא התחצף אליי מאוד מאוד לא יפה, בציבור, באיזה גינה ציבורית, התנהג לא יפה. וקשה לי לסלוח לו. כי זה פעם שנייה כבר.
כן.
אז
איך אנחנו סולחים?
הוא מנסה לבקש סליחה, אבל אני אומרת לו, הצבתי לו כמה תנאים שהוא לא מוכן לעמוד בהם. אז ככה זה נשאר 3 שנים.
תנאי כמו מה? איזה תנאי?
הוא הלך לאיזה 3 רבנים פה בירושלים, ודיבר דברים לא נכונים עליי. הוא מתחרט עליהם, אבל הוא לא ידע באיזה צורה לעשות את זה. הוא לא מוכן ללכת להתנצל.
אני הייתי אמליץ ככה, לא לעשות, הייתי אמליץ ככה, קודם כל אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה אנחנו רוצים. ההגדרה של מה שאנחנו רוצים זה החזרת השגרה, והפעם לא יהיה פוגע. כלומר, מה מטרת הסליחה? מטרת הסליחה זה לא לומר סליחה ולפקוע לאחר מכן פעם נוספת. מטרת הסליחה היא שהוא יאמר סליחה, ואז מוצאים מהדרך הנכונה, שמה שמפריע לך, אתה לא מביע את זה ברבים כמו שהיה בעבר. נכון? זו הרי המטרה בסוף. המטרה בסוף היא איך אנחנו מאפסים מונה וחוזרים לשגרת חיים שמתאימה לשני הצדדים.
כן.
אז אולי כדאי יותר להתרכז רק בשיחה הזו. לא בשיחה של אמירת המילה, סליחה, למרות שאנחנו מאוד רוצים אותה וזה מובן, אבל אולי כדאי לוותר על המילה הזו, אבל כן להתרכז במשהו אחר. להגיד, טוב, מה אני רוצה? אני רוצה שאם ואנחנו רוצים לחזור לשגרת חיים, לא משנה אם זה יהיה דרכו ישירו, דרך הבא, דרך מישהו מהמשפחה, אבל העיקרון הוא משהו אחד. בוא נקבע כללים משותפים לאותם הזמנים בהם אנחנו נמצאים ביחד. נמצאים ביחד.
לא, ומה שקרה, שהוא גרר יחד איתו עוד 2 חתנים. נהיה בלגן במשפחה. הוא עשה דברים לא נעימים, ושזה לא מתאים לו.
כן, אבל
לי זה מאוד קשה, זה מאוד קשה לי, הוא גרם לי.
אני מבין, אבל אנחנו רוצים לחזור לשגרה. עכשיו, לנסות להכניע אותו ולהסביר לו שהוא טעה, זה לא הולך להיות. בינתיים 3 שנים כאלה לא עבדו טוב. אני לא ממעיט מערך הפגיעה שלך, ואני לא מצדיק את העשייה שלו, אני לא מכיר. אני רק אומר, בראי הטווח הארוך. טווח הארוך, אנחנו לא רוצים עוד 3 שנים כאלה. אז מי צודק, מה צודק?
מה אני עושה שזה קשה? מה אני עושה שזה קשה לי מאוד?
גם עכשיו קשה לך, אני מזכיר. גם קשה בכל אופן ישנו. השאלה היא איזה קושי נבחר. הרי גם עכשיו אנחנו לא בקשר איתו, ומן הסתיים הבד ושאר החתנים, כלומר הכל שם מסתבך. המשפחה מתעררת, אין יציבות. זה המקום שלך בתור אם להיות המנהיגה המובילה, ולא להתרכז בהיבט הנקודתי של האלבון הקשה מאוד, אבל לא להתרכז בזה. אלא מה הפנים קדימה. אז ודאי שלא נאפשר לעצמנו להיפגע פעם נוספת, אבל יחד עם זאת, אם נייצר כללים קשים מדי כדי להחזיר את האיזון, אז לא נחזיר את האיזון. אז אני אומר,
אז אני צריכה לוותר, אני צריכה לוותר?
לא אמרתי לוותר, תוותרי על הבקשת סליחה, אבל תגדירי מה הכללים שלך בהתנהגות חברתית ומה הכללים שלו בהתנהגות חברתית וזהו.
הבנתי.
בסדר?
תודה רבה.
שיהיה בהצלחה בעזרת השם. כל טוב. ערב טוב, שלום וברכה. ערב טוב.
שלום.
וברכה.
היי, אני לא מאזינה, אבל הפעם נכנסתי לרכב ופתאום שמעתי את הסוף של התוכנית הקודמת שלך, שדיברת על בחירות בחיים. על זה שאנחנו לא באמת נמצאים ונוכחים ברגע, אז אנחנו לא יכולים להחליט אם זה הבחירה לא נכונה או לא. וזה ככה פגש אותי, אני חושבת ששום דבר לא במקרה, ולא במקרה הרדיו היה לתחנה הזאת.
כן.
ואני כרגע בתקופה כזאת בחיים, שאני מרגישה שאני בצומת, שאני צריכה לבחור, כי אני במקום עבודה שבסך הכל הוא טוב לי, מי ש... אני אתאר לו אותו מהצד, אבל אני לא מרגישה שאני במקום הנכון, ואני מרגישה שזה לא מה שאני נועדתי אליו.
אני אעשה להתייחס לשאלה, כמובן באופן כללי, בלי להכיר את כל הפרטים. זה ודאי שמגיע איזשהו שלב מסוים בחיים, שבהם אנחנו לדוגמה היינו בעבודה מסוימת, מקום מסוים, חברה, קהילה, ואנחנו עכשיו מרגישים מיצינו. אנחנו לא יכולים עוד. עכשיו, המיצוי... מתי הוא יהיה? הוא יהיה היום, הוא יהיה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה. אנחנו מבינים שאנחנו לקראת שלב מיצוי. אנחנו מבינים שזה לא המקום שלנו. אז המילה סיכון, לעזוב את המקום הקיים והלכת למקום חדש, זה כנראה בכל אופן הולך להיות באופק. למה? כי ההחלטה הזו ישנה, היא כבר החליטה. סליחה, ההחלטה הזו כבר התחילה. היא עכשיו רק צוברת תאוצה, ומיום ליום אנחנו יותר ויותר מוצאים הוכחות, למה לעשות כן את השינוי ולקחת את הסיכון במקרה שלך לעזוב את העבודה. היות שההרגשות הן יותר ויותר נבנות, ואת יותר ויותר מגיעה למצב בו, כן, זה המקום שאני לא רוצה להיות, ויש את המקום שאני כן רוצה להיות. אז תמיד הסיכון הזה בסוף הוא יגיע, אז הוא יגיע היום, יגיע עוד חודש, יגיע עוד שנה. אבל הסיכון הזה, נכון. של לעזוב את המקום הישן ולהגיע למקום החדש, הוא יגיע. ולכן זה המקום שבו אנחנו מהמרים על עצמנו ולוקחים תהליך חדש. הוא יכול לקחת, לא בבת אחת, אני עושה עבודה מסוימת לקראת עבודה חדשה, יכול להיות שיהיה פער של כמה חודשים, או אפילו לפעמים כמה שנים.
הבעיה היא שאין לי כל כך כיוון חדש, אני פשוט יודעת שזה לא זה.
בסדר, אז זה מצוין. אז זה לא כדאי בשלב הזה לעזוב, כדאי בשלב הזה להתחיל במוח להגיד, זה לא המקום. נתחיל בהצהרה, נתחיל בהחלטה, זה לא המקום. מכאן ואילך, מה האופציות? ברגע שאנחנו בטוחים שזה לא המקום, אז הלב והמוח מתחילים להיפתח ולחפש אופציות, אפשרויות ודרכים חדשות. הרי דרכים חדשות ישנם לאלפים, ובכל אופן, כשהלב נעול למקום אחד, הוא לא עדיין רואה אותם. לכן, ככל שההחלטה תהיה מהירה יותר, שזה לא המקום, זה לא אומר לעזוב, אבל זה כן אומר שרגשית אני כבר לא שם. ואז בהדרגתיות מתחילים יותר ויותר להיפתח אל מקומות חדשים, אופציות חדשות, בחירות נוספות, ואז יגיע השלב שבו כן ניקח את הסיכון ונעזוב את המקום הישן, נלך למקום החדש, אבל לפחות הסיכון יהיה מלא במוטיבציה ואמונה ותקווה שאפשר להצליח, וזה יגדיל את הסיכוי להצלחה בסיכון, ויביא ליותר סיכוי. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, אם זה שלמה פולק ואורי כהן. תודה רבה לאחי המאזינים על כל השאלות. ומחר בבוקר בעזרת השם בשעה 6:05 בתוכניתנו כאייל תהרוג, נתייחס לנושא שקשור לפרשת השבוע, המלך, הנהגות של מלך בישראל. היו ברוכים, כל טוב.